מסכת כלים פרק שמיני, משנה א', התנור שחצצו בנסרים או בעיריות, נמצא שרץ במקום אחד, הכל תמה. אז יש לנו תנור של חרס, שהוא עשוי כזכור בצורה של קונוס, והוא חצה את התנור לגובהו בנסרים, מעץ או בעיריות, מבד, מלמטה עד למעלה. נמצא שרץ במקום אחד, הכל תמה. כלומר, מחיצה מנסרים או מעיריות לא יכולות להוות חציצה בתוך כלי חרס. כל האוויר עדיין נחשב אחד, והיא נמצא שרץ בצד אחד, גם הצד השני תמה. כברת פחותה ופקוקה בקש ומשולשלת לאוויר התנור. יש לנו כברת, כברת של דבורים, עשויה מקנים או משהו כזה, והיא נשברה וסגרו את השבר, את הפתח, בקש. ומשולשלת לאוויר התנור, כן? כלומר, היא אפילו לא נוגעת בתנור, אלא רק נמצאת באווירו. השרץ בתוכה, התנור תמה. השרץ בתנור, אוכלים שבתוכה תמאים. כן, הכל כאן נחשב אוויר אחד. רבי אליעזר מתהר. למה? אומר רבי אליעזר, זה נחשב כלי. בעצם המחלוקת כאן היא האם הכברת הזאת נחשבת כלי. כי אם באמת היא נחשבת כלי, אז זה חוצץ בפני התומה. אז לפי טענה כמה זה לא נחשב כלי, כי זה שבור וזה מתוקן רק עם קש. ורבי אליעזר אומר, הקש הזה נחשב תיקון וזה כלי וזה חוצץ מפני התומה, ואוכלים שבתוכו תיאורים. רבי אליעזר, אם הצילה באמת החמור, לא תציל בכלי חרס הקל, הרי כברת בצורה כזאת, גם אתה טענה כמה מודה שזה מציל באוהל המת. אם זה כמובן, אם זה סגור בצורה מהודקת, אבל עדיין חלק מזה עשוי בקש. לא תציל בכלי חרס הקל? אמרו לו, אם הצילה במתח חמור, שכן חולקים מועלים, תציל בכלי חרס הקל, שאין חולקים בכלי חרס. כלומר, יש הבדל גדול בין הלכות תומת אוהל לתומת כלי חרס. בתומת אוהל, ההגדרה היא האם יש מחיצה. ולפעמים באמת עושים מחיצות מקש, זה נחשב מחיצה לעניין אוהל. אבל לעניין, כן, עניין אוהל של תומת מת, אבל לעניין כלי חרס, רק חרס נחשב. כמו שראינו קודם, שנסרים ויריות לא נחשבים, אז גם פה הקש הזה לא יכול להיחשב. משנה ב', הייתה שלמה וכן הקופה וכן החמת. שרץ בתוכה התנור טהור, השרץ בתנור אוכלים שבתוכה טהורים. אם הייתה כברת שלמה, מדברים על אותה כברת, וגם או קופה או חמת, לא משנה, כלי כהגדרתו, כלי שלם, כאן גם טענה כמה מודה שכיוון שזה נחשב כלי לגמרי, זה חוצץ בפני התאומה. ולכן השרץ בתוכה התנור טהור, כי התאומה לא יוצאת החוצה. מדייקים את זה עם מה שכתוב שאם השרץ נפל אל תוכו ולא אל תוך תוכו, השרץ בתנור אוכלים שבתוכם טמאים. סליחה, אוכלים שבתוכה תאורים. בדיוק מאותה סיבה, כי התאומה נפלה אל תוכו, כתוב כל אשר בתוכו יטמא ולא בתוך תוכו. ניקבו. כאן מדובר בעצם על כלי הכברת או הקופה או החמת שנקבו. מתי הם כבר לא נחשבים כלי והתומה עוברת ביניהם חופשי? העשוי לאוכלים שיעורם בזיתים, עשוי למשקים שיעורם במשקים. אם הכלי הזה היה עשוי לאוכלים, אז לפי זית, אם זית יכול להתגלגל החוצה, אז זה כבר לא נחשב כלי. ואם זה משקין, אז שיעור בכונס משקה. העשוי לכך ולכך, מטילים את חומרו, אותו לחומרו בכונס משקה. כמובן, כן, לחומרה שאפילו בשיעור קטן של כונס משקה, התאומה תעבור. משנה ג', שרידה שהיא נתונה על פי התנור ושוקעת לתוכו ואין לה גפיים. יש כמה הסברים, אז שרידה, אנחנו ננקוט בהסבר אחד. זה איזושהי, זה סוג של קערה, אבל אין לה ממש דפנות, היא קעורה, אבל אין לה ממש דפנות ניכרות. היא מאוד, כן, נטייה מאוד קלה. והיא נמצאת על פי התנור, כן, הפתח שלה החוצה והחלק הקעור שלה בפנים. ואין לה גפיים, כלומר, אין לה ממש דפנות, אלא כעורה קלות. השרץ בתוכה, התנור תמה. השרץ בתנור, אוכלים שבתוכה תמאים. או במילים אחרות, אין מה לעשות. אם חלק החלק של השרידה שנמצאת כן בתוך אוויר התנור, גם אם זה נטייה קלה פנימה, תמה. אם יש שם שרץ, זה מתמה, זה נחשב באוויר התנור, מתמה את כל מה שבתנור. ואם השרץ היה בתנור, אז מה שהאוכלים ומשקים שם תמאים. שאין מצילים מיד כלי חרס, אלא כלים. והשרידה הזאת בקושי מוגדרת כלי, או יותר מדויק, לא מוגדרת כלי, כי אין לה דפנות, אלא רק נטייה קלה. חבית שאם אליה משקין תאורים, ונתונה למטה מנחושתו של תנור. אז כאן מדובר על תנור שמונח על הקרקע, ויש חפירה בקרקע מתחת לתנור, ויש חבית שנמצאת שם בחפירה מתחת לתנור, והפתח שלה חופף לקו האווירי התחתון של התנור. אז החבית מלאה משקים טהורים, ותונה למטה מן חושתו של תנור, הכוונת מקרקעיתו של התנור, והם פתוחים אחד אל השני, אשר אצבע תנור, החבית והמשקים טהורים. למה הם טהורים? כי אוויר כלי חרס מטמא רק מה שממש באווירו, ולא מה שמחובר לאווירו, כמו האוויר של החבית, שהאוויר של זה מחובר לאוויר של זה, זה לא נחשב. למרות שהחבית הזאת היא מחרס, האוויר לא נטמא מאוויר. הייתה כפויה ופיה לאוויר התנור, השרץ בתנור, משקה תופח שבשולי החבית טהור. אז אם היא, עכשיו אנחנו לוקחים את החבית הזאת ומכניסים אותה מלמעלה, מהפתח העליון של התנור, משלשלים אותו פנימה בלי לגעת בשום דבר, וככה היא תלויה ופיה בתוך אוויר התנור. השרץ בתנור, משקה תופח שבשולי החבית טהור. אז כל מה שנמצא בתוך החבית, אבל לא בקו האווירי של התנור, כלומר, למשל בשולי החבית, בקרקעית שלה, שעכשיו נמצאת בצד העליון, אז המשקה שם הוא טהור. כי עוד פעם, זה אוויר שנוגע באוויר, והמשקה שבתוך החבית לא באמת בתוך האוויר של התנור. משנה ד', קדרה שהיא נתונה בתנור. השרץ בתנור, קדרה טהורה. שאין כלי חרס, מטמא כלים. כלומר, הכלי, הקדרה היא טהורה. כי כלי לא יכול לטמא כלי. היה במשקה תופח, נטמא וטמאה. כלומר, אם בתוך הכלי הפנימי, בתוך הקדרה, יש משקה תופח, אז קודם כל המשקה התופח הזה נטמא, כי הוא גם כן באוויר התנור, ואז קורה דבר מפלי, המשקה הזה הולך ומטמא את הקדרה, שבתוכה היא נמצאת. למה? כי יש, זה כמובן תומד הרבנן, יש גזירת חכמים על משקה תמה, שהוא יתמא כזב או כזבה, כן? כמשקה של זב וזבה, הוא יכול לטמא כלי. הרי זה אומר, מטמאך לא תימוני, ואתה תימטני. זה כאילו יוצא מזה משהו שהוא קצת אבסורד, שמטמאך לא תימוני. כאילו הקדרה אומרת למשקה, מי שתימא אותך לא יכול לטמא אותי, שזה אוויר התנור. אתה תימאת אותי? אבל כן, בגלל שזה תומד הרבנן, יש לה כוח יותר גדול. משנה ה', תרנגול שבלה את השרץ ונפל לאוויר התנור. טהור, ואם מת, תמא. כלומר, תרנגול בלה שרץ, השרץ כמובן מת, התרנגול עדיין חי, והוא נפל לאוויר התנור, והוא עדיין חי, טהור, כי שרץ שבלוע בתוך בעל חיים, נחשב בלוע, הוא לא נחשב באוויר התנור. ואם מת, אם התרנגול מת, כשהוא נפל לתוך התנור, או אחרי שהוא נפל לתוך התנור, אז, וזה לפני שספיק זמן שלוקח לשרץ להתעכל, אנחנו משערים שהוא עדיין בשלמותו או חלקיותו, אבל לא מעוקל לתוך התרנגול, אז זה תמה, בגלל שבעל חיים שאין לו חיים, לא נחשב כשזה בלוע בתוכו, אלא זה נחשב כבר באוויר התנור. השרץ שנמצא בתנור, הפת שבתוכו שנייה שהתנור תחילה, זה כלל חשוב. כשאמרנו שמשהו נטמע באוויר התנור, נגיד שרץ היה באוויר התנור, לא נגע בתנור, אלא היה באוויר התנור, הפת שבתוכו שנייה, כלומר, השרץ הוא אב התומה, השרץ משדר קרינה של תומעה ופוגע בתנור, כלומר, הוא מטמא את האוויר של התנור, מטמא את התנור והתנור הולך ומטמא את הפת. וזה לא כאילו שהתומעה, הקרינה של התאומה הולכת ופוגעת בכל מה שבדרך, למשל בפת, אלא פוגעת רק בתנור ומהתנור לפת. לכן הפת שבתוכו שנייה לתאומה, שהתנור תחילה לתאומה, כמובן הראשון לתאומה. משנה וב, בית צהור מוקף צמיד פתיל ונתון לתוך התנור. אז בית צהור זה איזשהו כלי, זה כלי שהוא עשוי משני תאים שאפשר לשים בתוכם שעור, והוא מוקף צמיד פתיל במקרה שלנו. צמיד פתיל זה בעצם מכסה מהודק. אז כלי חרס שמוקף צמיד פתיל ונתון בתוך התנור, השעור והשרץ בתוכו והקרץ בינתיים, התנור תמה והשעור טהור. אז אמרנו שהכלי הזה הוא, יש לו שני תאים, הקרץ בינתיים, הכוונה מחיצה ביניהם, ואז באחד הצדדים של הכלי הזה יש שעור, ובצד השני יש שרץ, ביניהם יש מחיצה, הכל כאן מחרס, התנור תמה והשעור טהור, כי צמיד פתיל הוא מציל בפני התאומה שלא תיכנס, הוא לא מציל בפני התאומה שלא תצא, ולכן הצד שיש בו את השרץ, אז התאומה יוצאת ממנו, מתמת את התנור ואת כל מה שיש שם, רק השעור שבתא השני של אותו כלי, כיוון שהוא מעודק וסגור בצמיד פתיל, התאומה לא חודרת אליו. ואם היה כזית מן המת, התנור והבית תמה והשעור טהור. כלומר, אפשר להמשיך את זה הלאה. אם זה לא היה שרץ אלא כזית מן המת, התומה יוצאת גם מהתנור אל הבית, מתמה כל מה שבבית כדין אוהל. ועדיין השעור טהור, כי צמיד פתיל מציל אפילו בפני תומת מת. אם יש שם פותח טפח, הכל טמא. אם יש בקרץ, במחיצה שבין השאור, כן, לבין הטומאה, פתח, ומה זה פתח בטומאת אוהלים? זה טפח, הכל טמא. משנה זין, השרץ שנמצא בעין של תנור, בעין של קירה, בעין של קופח. העין הזה זה בעצם איזה סוג של ערובה, ערובה צדדית, בעצם חור בדופן של התנור או הקירה או הקופח. עכשיו צריך לזכור שהתנור, הקירה והקופח הם מחרס, אבל יש להם עובי, עובי כנראה משמעותי לקיר, לדופן שלהם. אז מן השפה הפנימית ולחוץ טהור, כלומר אם השרץ היה בתוך העין הזה, בתוך החור הזה, אבל הוא היה לא באוויר של התנור או של הקירה או של הקופח, אלא רק בעובי הדופן. זה הכוונה מן השפה הפנימית ולחוץ, כן? החלק הפנימי של הדופן, שזה בעצם כבר אוויר התנור ולחוץ, טהור. זה לא נחשב אוויר התנור. ואם היה באוויר, אם הוא הספיק להיכנס, סליחה, ואם היה באוויר הכוונה, אם התנור או הקירה או הקופח היו באוויר הפתוח, כלומר בחוץ, אז אומרת המשנה, אפילו כזית מן המת טהור. כלומר, זה כל כך נחשב, זה, קודם כל בוודאות זה לא נחשב שהוא באוויר התנור, ואם זה היה לא בתוך חדר, אלא באוויר הפתוח, אז גם אם זה היה כזית מן המת, זה טהור, כי אין כאן אוהל שיתמש שום דבר. ואם יש שם פותח טפח, הכל טמא. כלומר, אם העין, הערובה, היא בגודל של פותח טפח, שזה גודל של טפח על טפח, אז זה כבר נחשב אוהל בפני עצמו. ואם היה שם כזית מן המת, התומה נמשכת לתוך התנור. כי יש שם בעצם, יש שם בעצם אוהל משמעותי שמעביר את התומה פנימה. משנחת, נמצא מקום הנחת העצים. השרץ שמצאו אותו, במקום הנחת העצים. אז אנחנו זוכרים שמראה של תנור זה כמו חרוט, כן, כמו קונוס שהראש שלו הוא כתום, שזה היה בעצם הערובה שלו, ויש לו פתח תחתון להכניס אליו את להכניס לשם את העצים, את חומר הבערה. אז מצאו את השרץ שמה, בפתח שמכניסים את העצים. רבי יהודה אומר, מן השפה החיצונה ולפנים, תמה. כלומר, אומר רבי יהודה, זה לא כמו בעין. בעין, אם זה באובי של התנור, זה נחשב עדיין לא בפנים. אבל אם זה בפתח, שיש הבדל גדול בין אובי, סתם עין, לבין פתח, הפתח שמכניסים בו את העצים, גם האובי שלו נחשב כלפנים, ולכן תמה. וחכמים אומרים, מן השפה הפנימית ולחוץ טהור, זה בדיוק כמו עין. רבי יוסי אומר, מכנגד שפיטת הקדרה ולפנים, תמה, מכנגד שפיטת הקדרה ולחוץ, טהור. כלומר, יש לו בעצם שיטה מעניינת, שאם זה מול איפה שמכניסים את הקדרה, אז זה תמה, כי כנראה זה מקום שמשתמשים בו, ואם זה בצד, איפה שלא מכניסים את הקדרה, אז זה טהור. נמצא מקום ישיבת הבלן, מקום ישיבת הצבא, מקום ישיבת שולקי זיתים. כלומר, כאן מדובר על תנור, כנראה תנור גדול, שיש בצידו, מותקן שם ספסל, שישב בו הבלן, זה שמסיק את התנור של בית המרחץ, או הצבא, שמסיק את היורה של הצבע, או את שולקי הזיתים, שמבשלים זיתים. טהור, אין תמה אלא מן הסתימה ולפנים. כלומר, הדבר הזה לא יכול להיחשב חלק מהתנור, מאוויר התנור, ולכן גם אם היה שם שרץ, זה עדיין טהור. משנת את. בור שיש בו בית שפיטה תמה. הכוונה שחפרו בור באדמה, תחו את הדפנות שלו בטיט, ועכשיו הטיט עומד בפני עצמו, מספיק חזק כדי לעמוד בפני עצמו. תמה, זה בעצם כמו תנור, כמו קירה. ושל עושה זכוכית, אם יש בו בית שפיטה, תמה, גם מקום שבו לוקחים לעשות זכוכית, קור של עושה זכוכית, גם כן, אם יש בו, אם הוא עומד בפני עצמו, תמה. כבשן של סיידים ושל זגגים ושל יוצרים, תאורה. הכוונה, גם אם יש בה בית שפיטה, סליחה, אמרנו, אם יש פה בית שפיטה, תמה, הכוונה שמשתמשים בו גם לבישול, אבל בכבשן של סיידים ושל זגגים ושל יוצרים, שלא משתמשים בו אף פעם לבישול או להפייה טהור, זה לא נחשב בכלל כלי לעניין טומאה וטהרה, כי הוא לא משמש לאוכלים. פורנה, פורנה זה בעצם תנור כמו שלנו, שהוא בעצם בצורת מלבן, פותחים אותו מהצד ומכניסים פנימה את המאכל. לא מדביקים, לא קונוס שמדביקים בצדדים שלו, אלא מכניסים פנימה. פורנה, אם יש בה לזבז, טמאה. לזבז הכוונה, בעצם איפה יניחו את את הקדרות. הרי אתה שם על הקרקעית את כל את חומר הבעירה, איפה תעמיד את הקדרות. אז אם יש לה לזבז, שזה בעצם איזושהי מסגרת שמניחים מבפנים מעל החומר חומר הבעירה, טמאה. למה? כי אז זה נחשב שכל הפורנה הזאת משתמשים גם בדפנותיה. בעצם אז הפורנה עצמה היא הטמאה וגם האוויר שלה, וזה לא שרק משתמשים בקרקעית שלה, בקרקע שזה בעצם אדמה. רבי יהודה אומר, אם יש לה הסתגיות, רבן גמליאל אומר, אם יש לה שפיות, כלומר מתי היא נהיה טמאה? לפי רבי יהודה, אם יש לה הסתגיות. הסתגיות זה נקבים שמהם החום יוצא החוצה, אז היא נהיה טמאה, היא נחשבת כן כלי ראוי לשמו. רבן גמליאל אומר, אם יש לה שפיות, שפיות זה שפה דקה מבפנים שעליה מעמידים את הקדרות, זה כנראה דומה ללזבז, אז היא נחשבת כלי הראוי לשמו ומקבלת טומאה. משנה י', מגת ממת שהיו אוכלים ומשקים לתוך פיו. מגת ממת זה אדם שהוא נגע בתמי מת. אז מת זה אבי אבות הטומאה, תמי מת זה אב הטומאה, מגת ממת זה ראשון לטומאה. אז אדם שנגע בכזה דבר, שהיו אוכלים ומשקים בתוך פיו, אז הוא אדם טמא, ראשון לטומאה, יש לו אוכלים ומשקים בתוך פיו, והכניס ראשו לאוויר התנור הטהור. טימאוהו, הוא טימא את התנור. כי המשקים שבתוך הפה שלו, אמרנו שגוזרים טומאה עליהם, שהם כמשקים של זהב, והם מטמאים באוויר התנור. וזה שהפה שלו סגור, זה לא אמרנו שאפילו צמיד פתיל לא מונע מטומאה לצאת. וטהור שהיה אוכלים ומשקים לתוך פיו, והכניס ראשו לאוויר התנור הטמא, נטמאו. כלומר, הטהור הכניס את ראשו לתוך, יש לו אוכלים ומשקים טהורים בתוך פיו, הוא הכניס את ראשו לתוך אוויר התנור, והתנור הוא טמא, זה מטמא את המשקים שבפיו. למה? הפה שלו, זה שהוא סגור, לא נחשב צמיד פתיל, ולכן הטומאה נכנסת לתוך הפה שלו. היה אוכל דבלה בידיים מסואבות, הכניס ידו לתוך פיו ליטול את הצרור, רבי מאיר מטמא, רבי יהודה מטהר, רבי יוסי אומר, אם הפך טמא, אם לא הפך טהור. אז הוא אוכל דבלה, שזה תאנה מיובשת, תאנה דרוסה, בידיים מסואבות, כלומר ידיים טמאות. הוא הכניס ידו לתוך פיו ליטול צרור, כלומר כנראה הוא בלה בטעות אבן, הוא רצה להוציא אותה מהפה, וכמובן נגע ברוק שלו. סליחה, נגע בדבלה. רבי מאיר מטמא, למה? הוא הכניס את היד בשביל להוציא את הצרור, כלומר הוא בלה כבר את התאנה, הכניס את היד בשביל להוציא את הצרור, נגע ברוק שלו, טימא את הרוק שלו, מרבי מאיר מטמא את הדבלה הבאה שהוא הכניס לתוך הפה. רבי יהודה מתאר, למה? כי משקה בתוך הפה לא נקרא משקה, רוק בתוך, כשהוא עדיין בתוך הפה לא נקרא משקה. אומר רבי יוסי, יש כאן חילוק, אם הוא הפך את הדבלה תוך כדי שהוא מוציא את הצרור, אז בעצם הרוק שנדבק לדבלה נעקר, ואז הוא נחשב משקה, ואז הוא עולה, המשקה הזה נהיה תרומה חמורה, מטמא את הדבלה. אם לא הפך, טהור. כזה נחשב עדיין רוק שלא נעקר והוא טהור. היה פונדיון לתוך פיו, רבי יוסי אומר, אם לצמאו טמא, אדם שהכניס מטבע לתוך הפה, רבי יוסי אומר, אם הוא הכניס לתוך הפה כדי לצמאו, כן, כדי שזה ירבה לו את הרוק בתוך הפה, טמא. למה? כי זה כבר נחשב, זה חשוב משקה. הרוק הזה שמתרבה נחשב משקים והם יכולים להיטמא. משנה י' א', האישה שנטף חלב מדדיה ונפל לאוויר התנור, טמא. אני אומר כאן באישה טמאה, נטף חלב מדדיה, קודם כל זה לא ברצונה, דבר שני, היא לא נגעה בחלב, אבל זה נחשב שהיא נגעה בו, כיוון שזה יצא ממנה זה נחשב שהיא נגעה בו, אז החלב הזה הוא ראשון לטומאה, נפל לאוויר התנור, התנור טמא. ובעצם המשקה הזה נחשב לא ראשון לטומאה, הוא נחשב טומאה יותר חמורה, ולכן הוא מטמא את כל מה שבתנור. שהמשקה מטמא לרצון ושלא לרצון, כן? משקה טמא הוא כבר מטמא אחרים גם אם אתה לא רוצה. זה לא כמו לקבל טומאה, להכשיר לקבל טומאה צריך רצון, לטמא גם בלי רצון. הייתה גורפת והיכה הקוץ ויצא ממנה דם, או שנכוות ונתנה אצבע לתוך פיה, נטמא. כלומר, היא הייתה גורפת את התנור ונתקלה בקוץ, יצא ממנה טיפת דם. עוד פעם, זה אישה טמאה. או נכוותה, הכניס את האצבע מהר לתוך הפה כדי להקל על הקביעה, ואז הכניס את היד בחזרה, כשהאצבע שלה עדיין נמרוק, לתוך התנור. כל המקרים האלה, כיוון שבעצם הדם והרוק שלה שנעקר נחשבים משקה, וזה משקה טמא, נטמא התנור וכל מה שבתוכו. עד כאן.